ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף קוף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 19 שורות מראש העמוד, או אפשר לספור 8 שורות לפני סוף שורות הקצרות. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, בשוליים מימול יש לנו נושא, וכתבנו דור הפלגה, מגדל בבל. אלו הם הנושאים שאנחנו נעסוק בהם במיידי. גם יופיעו צורות הרגש, ותחת הכותרת מבנה אנחנו מציינים שתי גישות להסביר מטרתם של בוני המגדל, מגדל בבל כמובן. הגמרא, דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא וכו'. מאי אבוד, אמרי דבי רבי שילה. כתשובה לשאלה בעניין מה הם עשו, דבי רבי שילה אמרי, הם אמרו, אותם דור הפלגה, נבנה מגדל ונעלה לרקיע ונקה אותו בקרדומות כדי שיזובו מימיו. הם הציעו לבנות מגדל כדי שהם יתקרבו לרקיע, ושם לפי תפיסתם נמצא בורא עולם, והם עם כל הגיחוך שבדבר, אבל אימו עליו כדי שיזובו מימיו. מחקו עלה במערבה, אם כן לבנו אחד בטורה. במקרא רואים שהם הגיעו למקום, לבקעה, כמו עמק, ושם התחילו לבנות. אז אם מטרתם זה להגיע כמה שיותר מעלה, אז היה להם לבנות את זה בטורה, בהר. אז כנראה מחשבה אחרת היה בהם. אמר רבי יומיה בר בלעזר, נחלקו לגמל כיתות. שלוש קבוצות היו שם. אחת אומרת נעלה ונשב שם. ואחת אומרת נעלה ונעבור לעבודת כוכבים. ואחת אומרת נעלה ונעשה מלחמה. זו שאומרת נעלה ונשב שם, מה היה עוד שם? הפיצם השם, הפיץ אותם, פיזר אותם. וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה, נעשו קופים ורוחות ושדים ולילים. כל מיני קופים, אנחנו פחות או יותר יודעים מה זה. שדים, רש"י כותב, יש להם צורת אדם ואוכלים ושותים כבני אדם. ורוחין, רש"י אומר, בלי גוף וצורה. לילין, רש"י כותב, צורת אדם אלא שיש להם כנפיים. נחזור לגמרא. וזו שאומרת נעלה ונעבוד עבודת כוכבים, הפסוק אומר, כי שם בלל השם שפת כל הארץ. מכאן יוצא השם בבל, בלול, מכל השפות. זאת אומרת, בהתחלה הייתה שפה אחידה, מן הסתם, לשון הקודש. אבל אחרי מעשה המגדל, אז חלק מהם, זה מה שקרה, לא יכלו לתקשר אחד עם השני. תניא, רבי נתן אומר, כולם לשם עבודת כוכבים נתכוונו. כתיב הכה, נעשה לנו שם וכתיבתם, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. מה להלן עבודת כוכבים, המילה שם מצורף לעבודה זרה, אף כאן אצל מגדל בבל עבודת כוכבים. אמר רבי יוחנן, מגדל שליש נשרף, שליש נבלע, שליש קיים. אמר רב, אוויר מגדל משקח. רש"י כותב, אוויר מגדל מראש המגדל כמו אווירה של עיר. מי שעומד סביב למגדל ורואה אווירה ומראה גובה שלו, משכח, שכן נגזר על אותו מקום שישכח, ולכך הם עצמם שכחו את לשונם. אז מה שרשי התחיל פה ואומר אוויר מגדל מראש המגדל, אין הכוונה שרק אדם שמעופף מעל המגדל זה מה שקורה, אלא ממה שיש למגדל גובה. וכפי שרשי הסביר בהמשך, שמי שעומד בסביבה ורואה את המגדל, זה מה שיכול להשפיע, להשפיע לרעה. אמר רב יוסף, אנחנו ממשיכים בגמרא, בבל ובורסיף, סימן רע לתורה. מהי בורסיף? אמר רב אסי, בור שפי, בור שפי, בור ריק. זה מה שעומד מאחורי השם של בורסיף. ורשי כותב, בבל ובורסיף, סימן רע לתורה, שמשכחים הלימוד, בפני שעומדים באוויר המגדל. המקומות האלו, בבל ובורסיף, הם בקרבת מקום של אותו מגדל בבל. אנשי סדום, אין להם חלק לעולם הבא. תנו רבנן. וכעת אנחנו, זה הנושא שלנו, הנושא של אנשי סדום, וזה ימשיך לעמוד ב'. הפסוק אצל אנשי סדום, תנו רבנן, אנשי סדום, לפני שנגיע לפסוק, הברייתא אומרת, אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. וכאן הניתוח, רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא. אמר רב יהודה, רעים בגופן עסקו בזנות ומעשה זימה, וחטאים בממונם. רעים בגופם, איך יודעים את זה? אז יש פסוק אצל יוסף ואשת פוטיפר, ששם כתוב, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. וחטאים בממונם, אז רק לפני שנתקדם, אצל סדום גם היה כתוב, אנשי סדום רעים וחטאים, רעים, רואים שיש בזה קונוטציה, צליל, שמזכיר לנו מעשה עם יוסף, שגם זה היה ענייני זנות. וחטאים בממונם, ההוכחה, דכתיב, והיה בך חטא. פה הפסוק שמצוטט זה בעניין הלוואה לפני סוף שמיטה. מי שמסרב לתת הלוואה מפחד שיבוא שמיטה ובסוף השנה נשמט את החוב. אז המילה חטא קשור לענייני ממון, כפי שהסברנו עכשיו. אז גם אצל סדום היה כתוב וחטאים, וחטאים לשם. הגמרא ממשיכה בקשר לפסוק שקשור לסדום, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם. מה המשמעות לשם? זו ברכת השם. האם הם עסקו גם בכללה מאוד, שמתכוונים וחוטאים? זה לא חטא מתוך שכחה או מתוך שגגה, אלא מתוך כוונה לחתור. במתנית תנה, יש פה כבר גישה שלישית לפסוק. היינו צריכים אולי להקדים, על פי מה שכתבנו בשוליים, יש לנו מספור, וזה כבר הגענו לשלוש, אבל מספרים 1 עד 3 הם שלוש גישות לדרוש הפסוק רעים וחטאים לשם מאוד. אז ראינו כבר רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא, ראינו רעים בגופן וחטאים בממונם, ועכשיו במתנית תנא רעים. וכאן אם נעקוב אחרי המשולשים, רואים פה משולש הפוך. מקודם ממון, הרעות בממונם נדרש מהמילה וחטאים, פה יהיה ההפך, המילה חטאים יהיה קשור לעבירות גופניות. אז עכשיו הברייתא פה אומרת רעים בממונם, שמתם לב שזה הפוך ממה שראינו מקודם, מבחינת הקשר לרעים מקודם היה בגופן, פה בממונם, וחטאים בגופן, ומקודם חטאים היה מקושר למילה רעים, רעים בגופן, וכאן וחטאים בגופן. עכשיו הוכחות לכיוון הזה שרעים קשור לממון. רעים בממונם, תכתיב וראה עיניך באחיך אביון. מין אדם שהוא מתקמץ, הוא קמצן בקשר לנתינת עזרה כספי לאביון. וחטאים בגופן, תכתיב שוב פעם ביוסף ואשת פוטיפה, וחטאתי לאלוקים. לשם זה כמו שראינו אצל רב יהודה מקודם, זו ברכת השם, מאוד זה משהו אחר, זו שפיכות דמים, שנאמר כי דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד. תנו רבנן, אנשי סדום לא נתגעו אלא בשביל טובה שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא. ראינו סגנון או ביטוי דומה בדף קוף ח' עמוד א' על דור המבול. אז גם אצל אנשי סדום, בגלל הטובה שהקדוש ברוך הוא השפיע עליהם, הם דווקא חטאו ופקעו. ומה כתיב בהם? מה הפסוק שמתאר את הטוב שהיה להם? אצל סדום, ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה נפח כמו אש, מקום ספיר אבניה ואפרות זהב לו, נתיב לא ידעו עית ולא שזפתו עין עיה. כל מיני בריאות טורפות לא הגיע להם, לא הדריכו בני שחץ, לא עדה לה שחל. אמרו אותם תושבי סדום, וכי מאחר שארץ ממנה יצא לחם ואפרות זהב לו, למה לנו עוברי דרכים שאין באים עלינו אלא לחסרנו ממוננו? בואו נשכח תורת רגל מארצנו. במילים אחרות, בואו נבטל כל הנושא של הכנסת אורחים. כל אלו שבאים אלינו באים רק בגלל הממון, כפי שמתואר בפסוק ש הם היו משופעים בממון, אז למה לתת, למה לחלק את זה עם אחרים? שנאמר, פרץ נחל מאים גר, הנשכחים מני רגל, דלו מאנוש נעו. בסימונים הבאים רואים משולשים, וכאן אנחנו עם המשולש הנוכחי, אנחנו נדגיש דרש רבה. דרש רבה, מה ידכתיב עד אנה תהוטטו על איש תרצחו כולכם כי קיר נטוי גדר הדחויה? מלמד מהפסוק הזה, בלי להיכנס לתרגום מילולי, אבל לומדים מזה שהיו נותנים עיניהם בבעלי ממון. אותם אנשי סדום היו שמים לב על אנשים עשירים שבאים לתוכם ומושיבים אותו אצל קיר נטוי, קיר רעוע, קיר אבנים, קיר לבנים רעוע, ודוחין אותו, את הקיר עם כל כובד האבנים על הבן האדם, על העשיר, ובאים ונותנים את ממונו. דרש רבה, מי דכתיב חתר בחושך בתים ירמם חיתמו למו, לא ידעו אור. מלמד שהיו נותנים עיניהם בבעלי ממון, עוד פטנט, כמו שראינו מקודם, דחיפת הקיר על הבני אדם, אילו העשירים, הנה עוד טקסיס. הם היו נותנים עיניהם, מזהים אנשי יכולת כספי, ומפקידים אצלו אפר סמון, אותם אותם רמאים היו לוקחים אפר סמון, שזה בוסם מפיץ ריח, יש אומרים שגם דבר יקר, והיו מפקידים את הבשמים האלה אצל אותם בעלי ממון ומניחים אותו בבית גנזיהם. אם הם התבקשו לשמור על זה, אז שמו את זה איפה? באוצרות שלהם, בית גנזיהם, אולי דומה לכסבת שלנו, כסבת, מקום ששומעים דברים יקרי ערך, ובדרך כלל מחביאים את המקומות האלו. לא, זה לא מפורסם איפה הבית בית גנזה נמצא, כמו שאנשים מחביאים את הכספות שלהם. אבל מה פה הפטנט? הם אחרי ששמו את האפר סמון באותם אוצרות, זה מפיץ ריח, אז אפשר לזהות המיקום על פי הריח. לערב באים ומריחים אותו ככלב, כמו שכלב יש לו חוש ריח מפותח. אותם אנשי סדום ניבטו לפי הריח האפר סמון, ובכך זיהו איפה האוצרות של אותם בעלי ממון, שנאמר ישובו לערב יהמו ככלב ויסובו עיר. ובאים וחותרים שם ונותנים אותו ממון, ובכך יכלו לזהות איפה נמצא הממון. היו חותרים שם, חופרים ונכנסים לבות אותם בבית גין, בית גנזיהם. לפי המרשה, הפסוק הבא מובא, הוא מוזכר פה בגמרא, כי זה יש פה רמזים להנהגות של אנשי סדום, שאותם הנהגות שמובאים בהמשך הגמרא. פסוק אומר, ארום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה, חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אמנה, גבולות ישיגו עדר גזלו ויראו, והוא לקברות יובל ועל גדיש ישקוט. אז כפי שאמרנו, בקריאת הפסוק אפשר לראות כל מיני הנהגות גרועות שנראה בהמשך הגמרא ההרחבה בנושאים האלו. דרש רבי יוסי בציפורי. בציפורי, שהיה מקומו של רבי יוסי, הוא דרש מה שאנחנו למדנו למעלה בפסוק אצל המשולש השני לפני חמש שורות, ש בפסוק כתוב חתר בחושר בתים, ומשם למדנו את הפסוק הזה רמז על הפטנט נגיד של רמאות, של הפקדת האפר סמון כדי לזהות איפה אנשי ממון מחסנים או שומעים על על היקר, מה שיקר להם. אז רבי יוסי סיפר את זה, דרש את זה ברבים בציפורים. אחתרין אי לילה תלת מאה מחתרת בציפורים. באותו לילה, מה אתם חושבים? 300 פריצות דרך הפטנט הזה. עתו וקמצרי לי, אנשי, אנשי המקום באו לצעיר את רבי יוסי, איכשהו גילה את הפטנט הזה לכולם. אמרו לי, יהבית אורחי לגנבי, נתת דרך לגנבים. אמר לו, מי הוי ידנה דעתו גנבי? מה, אני הייתי אמור לדעת שיבואו גנבים? כי כנוע, כי כנח נפשי דרבי יוסי, כשהגיע זמנו להיפרד מן העולם, כשהוא נפטר, שאפי מרזבי דציפורי דמה. המרזבים של ציפורי נזל זרם בהם במעוזבים דם. רשי אומר שפי מעוזבי לסבוי דמה די אדם גדול אבי ואיידי די מליאל איכתו מחתרתי וציפורי די עטרה דרבי יוסי עטם אבי. מאחר שהזכרנו מקודם שרבי יוסי דרש הנושא הזה של הפרסמון ומה שקרה אחר כך, חתירת אותם בתים, ושוב פעם הזכרנו שזה היה בציפורי מקומו של רבי יוסי, נקי נמי עם מילתא דחינך נפשי וכו', להשמינה מציפורי אבי. רק להוכיח שוב פעם שרבי יוסי עצמו הוא היה מציפורי, לא רק, הוא לא היה רק איזה אורח דרשן בציפורי במקרה הקודם, אלא זה היה מקומו. פה אנחנו נפגשים עם סימון חדש, סימון הפפיון, ותחת הכותרת מבנה כתבנו הנהגות רעות של אנשי סדום. אמרי אנשי סדום דאית לי חד תורה מרעי חד יומה. כך מנהג סדום היה, שמי שיש לו בהמה אחת, הוא רואה בהמות כל העיר יום אחד. תלת לי מי שאין לו בהמות, לירי תרי יומי. ההוא יתמה בר אלמטה, הבו לתוי למראה. היה יתום בן אלמנה, שנתנו לו בהמות לראות. עזל שקלינו, הוא הלך, לקח אותם וקטלינו והרג אותם. אמר להו, ואותו יתום אמר לאנשי המקום, דאית לי תורה נשקול חד משחה. מי שיש לו שור אחד ייקח, משחה זה אור, אור הבהמה, ייקח אור אחד. דלת לי תורה, מי שאין לו שברים נשקול תרי משחי, הוא יזכה לקחת שני אורות. אמרו לי, מי היי, איזה מין דבר זה שדווקא מי שאין לו ייקח יותר? אמר לו, סוף דינה כתחילת דינה. אותו יתום ענה שהסוף יהיה דומה להתחלה. מה תחילת דינה? דית לי תואה מרי חד יומה, דלת לי תואי מרי תרי יומי. מי שיש לו, הוא מראה את הבהמות יום אחד. מי שאין לו, אז עליו מוטל יותר. אף סוף דינה, דית לי חד תואה לשקול חד, דלת לי תואה לשקול תרי. מה עוד? אז אנחנו מגיעים לפפיון השני. דעבר במעברה, נתיב חד זוזה. מי שעובר את הנהר אצלם במעברה, נגיד מעבורת, ספינה כזאת, אז הוא ישלם זוז אחד. זה לא עבר במעברה, מי שלא עובר במעברה במעבורת אלא דרך אחר, נתיב תרי ישלם פעמיים, ישלם שני זוזים. דהבלי דורא דלבני, מי שהיה לו שורה של לבנים, עתי כל אחד ואחד שקל חדה, כל אחד מהאוכלוסייה יורשה לעצמו לקחת אחד אחד אחד. הלכי, זה לא שלהם, בכל זאת יורשו לעצמם. אמרו לי, ענה חדה דשקלי, אנחנו סך הכל לקחנו, כל אחד היה אומר, אני לקחתי רק אחד. דהווה שדי תומי, עוד דוגמה לזה, מי שהיה אצלו בשדה, הוא פיזר שומים כדי ליאב שם, או שמחי או בצלים. עתו כל אחד ואחד שקל חדה, כל אחד היה מרשה לעצמו, שאני אקח אחד, אמר לי, אני חדה שקלי, בטיעון, שסך הכל אני לוקח רק אחד. רשי כותב, אומר לו, לנגזר, מה חסרתי לך? לא, לא לקחתי ממך אלא שום אחד. ונמצא קרח מכאן ומכאן, אותו בעל הבית יצא שהכל אצלו נחסל. קרח, לא נשאר לו שום דבר. יש לנו בסימונים קטע ארוך בסוגריים, וכתבנו בכוכבית בצד, אחרי הסוגריים הגמרא חוזרת להנהגות סדום. תוך הסוגריים גם שייך להנהגות סדום, רק שהדגש הוא על פסקי הלכותיו של דייניו. אז אם מדלגים שנייה על הקטע בסוגריים, רואים עוד פפיון מספר 4, שם כתוב כי יבו מדרמי לעניה יבו לי וכו' וכו'. עכשיו בתוך הסוגריים יהיה גם סימונים. בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, וזה בסוגריים, משולשים שיופיעו עם אותיות א' עד ה', מעשים ופסקי הלכה של 4 דייני סדום. הגמרא, 4 דייני היו בסדום, והנה השמות, וכמובן מאחורי השמות מסתתר כוונות די ברורות. שקראי ושקרוראי, זייפי ומצלי דינה, מי שמתה דין. א', דמחו לי ליטטה דחברי ומפלה לי, מי שהיה מכה אשת חברו וגורם לה אפלה, אמרי לי, הפסק דין שלהם ככה, יבה ניהלי, אותו אישה אמורה להינתן למכה, מי שעיקה אותה, ונעברה ניהלך, כדי שהיא תתבר, שהיא תתבר ממנו, מן המכה. ב' דפסיק לי לעודנה דחמה דחברי, מי שהיה מוריד, חותך את האוזן של חמור של חברו, אמרו לי, היו אומרים לבעל החמור, תן אבא ניהלי עד דקדחה, תן החמור שלך למזיק, עד שהאוזן יצמח מחדש. גימל, דפדל לי לחברי, מי שעושה פצע לחברו, מי שמכה את חברו עושה לו פצע, אמרי לי, היו אומרים לה ניזק, הב לי אגרה דשקי לך דמה, אתה בתור ניזק צריך לשלם לזה שיקה אותך דמי הקזה דם. בדרך כלל אנשים שלא הרגישו טוב היו הולכים לרופא שהיה מקיז דם, היו צריכים לשלם, אז זה שיקה אותך עשה סיפק לך השירות הזאת של הקזת דם, אז תשלם לו. כאן אנחנו נזכיר מה שאמרנו למעלה, תעבר במעברה יאיב ארבע זוזי, מי שהיה עובר דרך המעבורת היה משלם ארבע זוזי, תעבר במאיה, מי שעובר את הנהר ברגליו היה צועד במים ולא משמש במעבורת, יאיב תמני זוזי, היה צריך לשלם שמונה זוז. זימנה חדה עתה הוא כובס איקלה להתם, אחד שעבד בכביסות הכובס הגיע לשם, אמרו לי אב ארבע זוזי, תשלם ארבע זוז. אמר לו, אני במאי אבוי, אני אעבור רגלי במים. אמרו לי, אם כן אב תמני דעברית במאי, אז תשלם שמונה. לא יאהיב, לא שילם. פדיוהו, אם עיקו אותו, עתה לקמי דדיינה, מצא משפט, אמרו לי, הב לי אגרה דשקי לך דמה, תשלם עבור הקזת הדם, ותמני זוזי דעברית במים, ושמונה זוז אתה צריך לשלם בגלל שעברת רגלי במים. אליעזר עבד אברהם, אנחנו ממשיכים עם סימונים, וכאן יופיעו אותיות א' עד ג' במעוינים, וכתבנו בשוליים, בצד, התמודדות אליעזר עבד אברהם בסדום והנהגותיהם. אז אליעזר עבד אברהם התרמי אתם, פדיוי עיקו אותו, אתה לקמי דיינה, אמר לי, עכשיו אנחנו מזכירים פה עם הסימונים שזה מזכיר את הפסק שראינו למעלה, פסק דין ג' למעלה, אמר לי, הדיין אומר, אב לי אגרה דשקי לרדמה, תשלם עבור כזאת אדם. מה עשה אליעזר עבד אברהם? שקל גללה, לקח אבן, פדיוי איהו לדיינה והיכה את הדיין, אמר, מי היי, מה אתה מכה אותי? אמר לי, אז אליעזר ענה, אגרה דנפק לי מנח, מה שאתה עכשיו חייב לתת לי עבור הכסת אדם, הב ניהלי להי, תן את התשלום הזה לפלוני שעיקה אותי, וזוז ידידי והכסף שלי כדי קיימי, קיימי, יישאר אצלי בכיס. זאת אומרת, במקום שאני אשלם לו, עכשיו שאתה חייב לי, תשלם לו זה שעיקה אותי. אביה להו פורייטה, בסדום היה להם מיטה, דאבו מגני עלה אורחים, היו משכיבים האורחים על אותו מיטה, כי מעריך גייזי לי, אם האורח היה ארוך, גבוה, ארוך מהמיטה, היו חותכים לו, כאילו שיהיה באורך המיטה. כי גוץ, כשהאורח היה קצר, כלומר נמוך מהמיטה באורכו, מתחין לי, היו מותחים אותו עד שאיבריו היו מתפרקים. אליעזר עבד אברהם איקלה להתם, אמרו לי, קום גני אפויה, תשכב על המיטה הזאת. אמר להון, נדרה נדרי מניומה דמיטת אמא לא גנינה אפויה, אני נדרתי נדר מיום שמתה אמא, הוא לא שוכב, לא ישן על מיטות. כי הבו מתרמי להו עניה, כשהיה מגיע עני לסדום, יבו לי כל אחד ואחד דמרה, כל אחד מהתושבים היו נותנים לו מטבע, וכתיב שמי עלי, וגם היו כותבים את השם של בעל המטבע לפני שנותנים לעני, וריפת לא אבו ממתילי, אבל לחם לא היו נותנים לו, גם תמועת הכסף, כדי שאותו עני ימות ברעב, כי הבו מית עתי כל חד וחד שגיל דידי, כשסופו של דבר אותו עני היה מת, כל אחד בא לקחת בחזרה את המטבע שהוא נתן לו. הכי עתני בניו, וככה הם יתנו ביניהם, כל מה דמזמן גבר לבהילולה, כל מי שמזמין אורח לבהילולה, נגיד חתונה שהיו עושים, לשלח גלימה, המזמין יצטרך להוריד את בידו, להוריד בידו ולתת את זה. הווהי אילולה היה כזה אירוע, איקלה, ותשימו לב, יש פה מעשה שיקח כמה שורות, יש לנו פה סימון ארוך, אז אליעזר הגיע לאירוע שם בסדום, ולא יעבו לנעמה, לא נתנו לו לחם, קיבל למסעד עתה אליעזר ויתיב לסיפה דקולו, כשבא לסעוד הוא נכנס לעולם וישב בסוף. אמרו לי, מן אז מנח לאחה, מי הזמין אותך לפה? אמר להו, רבי אליעזר ענה, להו דיאטיב, הוא ענה לזה שישב על ידו, אתה זימנתן, אתה זה שהזמין אותי. אמר אותו שהצביע עליו אליעזר, אמר לעצמו דילמה שמי בי דענה אז מינתי, אולי ישמע לאחרים שאני זה שהזמנתי אותו. כמובן הוא לא הזמין אותו, אבל ככה זה ישמע. והוא משלחי למנה דהי גברה, היי גברה כמובן על עצמו, ויקחו את בגדיי ממני. אז מה הוא עשה? שקל גלימי ההוא דיית את גבי וראה לברה. אז אותו שישב על יד אליעזר לקח את המעיל שלו, נגיד את הבגרים שלו, ורץ החוצה. וכן עבד לכולו. אליעזר חזר על אותו תרגיל עוד פעם ועוד פעם. כשהראשון רץ הוא פשוט זז, תפס מקומו, ושוב פעם שאלו מי הזמין אותך לפה, ומה זה שישב על ידו, הוא זהו הזמין אותי. וכל אחד רץ החוצה מפחד שיקחו ממנו מהם את הבקדים, עד נפקי כולו, עד שכולם יצאו, ואחלה איהו לסודתה. אליעזר היה כל המנות בשביל עצמו. הווה היא רביתה, היה נערה, דהבת כמפקה ריפתה לעניה בחצבה. אחת טובת לב, שהוציאה לחם בתוך חבית, תוך חבית שהיא הוציאה כדי לשאוב מים. אז לפני שהיא יצא מביתה עם החבית הריקה, אז היא שמה בזה לחם, בצורה כזאת היא התגנבה החוצה עם מנה בשביל העני. הגלה עם אותה, אבל התגלה הדבר. שפיוע דובשה, הם שפשפו, סחו אותה, שפשפו אותה עם דבש, וקמו על איגר שורה, ו העמידו אותה על גג החומה. עת הזיבוי ואכלוה, באו דבורים ואכלוה, ובזה גרם למותה. והיינו דכתיב, ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה, ויאמר רב יהודה מרב על עסקי ריבה. המילה רבה נדרש פה ריבה, ריבה זה נערה. מהסיפור הזה נכתב, המעשה הזה נכתב הפסוק. עכשיו עוברים לעוד קבוצה שאין להם חלק לעולם הבא, הדת קורח. והקטע הזה של הדת קורח יסיק את הגמרא עד דף י' עמוד ב'. הדת קורח אין להם חלק לעולם הבא. על פי גרסת הגרא אנחנו ממשיכים בסוף שורה הבאה. תנו רבנן, עדת כוח אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר ותחס עליהם ארץ מולם הזה, ויעבדו מתוך הקהל לעולם הבא. דברי רבי עקיבא. רבי יהודה בן מתרה אומר, על פי גרסת רשי אנחנו נוסיף פה מילה, ויעבדו, הרי הן כאבדה המתבקשת. מי שאיבד משהו, אותו בעל החפץ מחפש אותו. אז אותו דבר אצל עדת כוח, הם אינם מפסידים חלקם לעולם הבא, כי הם כמו אבדה המתבקשת. וכך אנחנו אומרים שיש להם חלק לעולם הבא, שנאמר תעיתי כסה עובד בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. רשי בטור השני אומר מצוותיך לא שכחתי, שקימו כל מצוותיך, כי לכתיב כי כל העדה כולם קדושים. כך הפסוק שמופיע אצל עדת כוח, הם היו אנשים גדולים מקיימי מצוות רבות, ובכן מגיע להם לפי רבי יהודה בן בתרה חלק ולום הבא. הגמרא ממשיכה פה לדרוש פסוקים שמופיעים בתחילת פרשת קורח, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת תת נושא דרשות על השמות שמופיעים בתחילת פרשת קורח. השם אנחנו נדרוש כוח בין יצהר, בין קהת, בין לוי, השם דתן, אחר כך אבירם, והשם און בין פלט, שהיה משבט ובין. הגמרא, ויקח כוח, אמר יש לקיש שלקח מקח רע לעצמו. רשי כותב, מקח רע התחיל בקטטה. כוח, הגמרא ממשיכה, שנעשה כורחה בישראל, שזה עקב עקב כך שנבלעו אנשיו באדמה, בן יצהר, בן שירתיח עליו את כל העולם כצהריים. רשי אומר שירתיח, שהכעיס. בן קהת, בן שעיקה שיני מולידיו. המשמעות פה רשי כותב שנתביישו אבותיו במעשיו הרעים. בן לוי, בן שנעשה לוויה בגהנום. כעת יש קטע שבסוגריים, והכוכבית שמופיע בשוליים, כתוב שם אחרי השאלה והתשובה בסוגריים, הגמרא ממשיכה לדרוש השמות בתחילת פרשת קורח. אז אם נדלג לקטע אחרי הסוגריים, עם דתן ואחר כך אבירם, והמשך דרשות על השמות. בתוך הסוגריים הגמרא מעלה שאלה, אם הזכרנו את האיחוס של קורח ואמרנו בן יצהר, בן קהת, בן לוי, שואלת הגמרא ולך שבנמי בן יעקב, ונדרוש את השם בן שעקב עצמו לגהנום. אמר שמואל בר רב יצחק, יעקב, יעקב אבינו, ביקש רחמים על עצמו, שנאמר בסודם אל תבוא נפשי ובקלם אל תחד כבודי. בסודם אל תבוא נפשי, אלו מרגלים שבהתייחסות עם נתינת ייחוס של אותם רגלים, לא הגענו אחורה ללומר בן יעקב. והפסוק שקראנו המשיך לומר, הוא בקהלה אמרת אחד כבודי, זה עדת כוח. אני לא רוצה להיות מעורב בעדת כוח, כמובן כל זה אמר בנבואה, אז לכן לא מוזכר שמו של יעקב בנתינת סדר יוחסים של אותם אנשים. דתן שעבר על דת קהל, אבירם שעיבר עצמו מעשות תשובה, הוא חיזק את עצמו למנע מעשיית תשובה, ואון זה און בן פלט, ואון שישב בעניינות, הוא עשה תשובה כפי שיסופר בהמשך. פלט שנעשו לו פלאות, שהוא ניצל מגורל אנשי כוח. בן ראובן, בן שראה והבין. כעת רואים סימון חדש המעוין, ובמבנה אנחנו כותבים שתי נשים, אחת של און בן פלט, שתיים של קורח. הגמרא, אמר רב, און בן פלט, אשתו הצילתו, אמרה לי, היא אמרה לאון פעלה, מי נפקה לך מינה? במילים אחרות, מה אתה צריך את כל המחלוקת הזה בין קורח למשה? מה אתה צריך להיכנס לזה, לנקוט צד בזה? אתה לא אמור להרוויח מכל העסק. אי מו רבה, אנט תלמיד, אנט כוונה אתה, אם הוא יהיה המנהיג, אם משה הוא המנהיג, אז אתה תלמידו. אמו רבה ועם כוח ינצח, אין תלמידת. בכל זאת, אני נשאר תלמיד. אמר לה, מהי עביד? הווי בעיצה והשתאבי לי בדיו. מה אני אוכל לעשות? אני הייתי יחד איתם במרד שלהם, בהתקוממות, ואני נשבעתי להשתייך להם. היא אמרה לעצמה, ידענה דכולו כנישתה קדישתה נינו, אני יודע שכל העדה הזאת, כל הקבוצה הזאת הם אנשים קדושים. שוב, זה אולי נשמע קצת מוזר, אבל היה להם עניין להתקומם, למרוד נגיד להנהגת משה, או לפקפק בהנהגתו, בלי להיכנס לכל הפרטים וכל פרטי הסיפור. אבל בעצם רק זה מה שהעסיק אותם, אבל מבחינת החיים היומיומיים שלהם, קיימו את המצוות כמו שצריך. רש"י כותב, דכולה כנישתא קדישין, כולם צנועים וקדושים, ולא ייכנסו אליי אם אני פרועה. כבר אם אני מגלה את שערות ראשי, שכמובן אישה נשואה חייבת בכיסוי ראשה, ואם אני בלי כיסוי ראש, הם יימנעו מלהיכנס אליי, אז עם הידיעה הזאת, אנחנו נמשיך בגמרא, אמרה לי, היא אמרה לבעלה לאון, טוב, תשב, תנה מציון לך, אתה אמרת שאתה נשבעת להם וכו', איך תוכל לסרב? אז היא אומרת, אני אציל אותך. אשקיטי חמרה וערביטי, היא השקעה אותו יין, והוא נהיה רווי יין, ואגניטי גווי, והיא השקיבה אותו בפנים, בתוך האוהל שלהם. עוטבה על בבא, היא התיישבה בפתח ביתה, בפתח אוהל, להמשיך לדף קוף יוד עמוד א', וסתרתה למזיה, והיא גילתה את שערות ראשה, היא פירקה את העצמה וגילתה שערות ראשה. כל דעת החזיה הדר, כל מי שבא מעדת כוח שבא לאסוף אותו את און, הוא ראה אותה ככה והוא חזר אחורה. הדהכי והכי יבלו להו, בינתיים כולם עדת כוח נבלעו באדמה, ובכך ניצל און בן פלא. עכשיו לדוגמה הפוכה בנשים, איתתה דקורח. תשימו לב, יש לנו פה גם מעשה עם סימון ארוך. אמרה לי, היא עשיתה את בעלה, את קורח. חזי מאי כעביד משה, היא אומרת לבעלה קורח, אתה רואה מה משה הזה עושה? איהו אבי מלכה, הוא עצמו מלך, לאחווה אהרון, לאח שלו אהרון, שוויה כאן הרבה, הפך אותו, מינה אותו להיות כהן גדול, לבני אחוי שווינו סגני דקנה, לאחנים שלו, בני אהרון, בני אח שלו, ומשה מינה אותם סגני כהן, סגן כהן גדול. אי עתיה תרומה, אמר תבה לכהן, אם מישהו מפריש תרומה, הוא אומר התרומה זה מיועד לכהן. אי עתו מעשר תשקילתו אתון, ואם יביאו מעשר, מעשר ראשון, אתם הלווים, בני לוי, מקבלים את ההפרשה הזאת, מעשר ראשון. בכל זאת, אמר, הוא יגיד, הבו חד מעשרה לכהן, עשירית, ממעשר ראשון, הלווים נותנים, קוראים לזה תרומת מעשר, גם זה ניתן לכהן. תראה, כמה שהוא דואג לאח שלו, הכהן ובניו. ועוד דגייז לי למזייכו, גם כפי שמסופר בתורה, כשהלווים התחילו לעבוד כלווים, היה להם צורך להוריד את כל שערות גופם. רשי כותב שורה שלישית, דגי אז למזייכו, תכתיב, והביאו תר על כל בשרם, הוא משחק בכם, כאילו אתם שוטים. זה המשך הגמרא, הוא מתעלין לחול, ומשחק בכם, כי כופתה, כמו, כופתה זה ראי, רשי כותב, כגלל הזה אתם חשובים בעיניו, אתם חשובים ככלום בעיני אותו משה. עינה יהב במזייכו, הוא שם עיניו בשערות שלכם כדי שלא יהיה בכם צורה כמותו. אמר לה, אם את כבר מזכירה את השערות, אז כוח מגיב לה, האיהו נמי כאבין, משה עצמו עושה אותו דבר בתור אחד מבני לוי. אמרה לי, אשתו עונה, כיוון דקולו רבות הדידי, מאחר שכל הכבוד הוא בכל זאת יש שלו, אמר איהו נמי, משה אומר גם לגבי עצמו, הוא אומר, תמות נפשי עם פלישתים, כדאי לי כאילו לסבול יחד איתם, בעיקר להשיג את המטרה כמו שאני אמרתי מקודם. רשי כותב, דקולה רבותה דידי הוא, אינו חושש עם גילח עצמו, דקמה לנפשי, הוא חושב לעצמו, תמות נפשי עם פלישתים, אגזור שרי כמותם, ומה לי בכך שהם מקיימים אפילו מה שאני מצווה לשחוק, אגזור זה עכשיו כמותם כדי להפיס דעתם, כאם שירגישו שאני יחד איתם. נמשיך בגמרא, ועוד דקמר לכו עבדיתו תחלתה, ועוד הוא אומר לכם שיש לעשות תחילת, כוונה תחילת זה פתיר תחילת ששמים עם החוטי ציצית בארבע כנפות הבגד. אי סלקה דייתך תחלת חשיב המצווה, אם תחילת הוא דבר חשוב, אפיקליני תתחלת וכסינו לכולו מטיבתך, אז אתה תארגן בגדים שלמים מתחילת ותחסה את כל האנשים שלך בבית מדרש עם בגדי תחילת. טוב, אז אנחנו מבינים שהיא הסיתה אותו, את קורח. היינו דכתיב, חכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט, ואיוולת בידיה תרסנה, זו אשתו של קורח. כפי שהזכרנו מקודם, הסוגיה של קורח ממשיך מעבר למכסה שלנו, של הדף היומי, אז אנחנו נעצור כאן ונגיד עד כאן שיעורנו להיום.